טוב לכולנו, כמנהגנו מדי יום שלישי, אנחנו נעסוק בפרשת השבוע. מצאתי קשר מעניין בין שיר של היום לבין פרשת שבוע של היום, של השבת. הפסוק הראשון בשיר של יום אומר, אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט. מדוע אני אומר בצורה כזאת? אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט. לך איך אני אומר ככה? האלוקים הראשון זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ניצב בעדת כל. בקרב אלוהים, מה זה אלוהים? בית דין. בית דין. כמו ונקרב בעל הבית אל האלוהים. בקרב אלוהים ישפוט. זה הרעיון שאני רוצה לדבר עליו היום. על המושג בקרב אלוהים ישפוט, על פי פרשת השבוע שופטים. פרשת השבוע עוסקת במצוות רבות, מהם במצוות של ענייני המשפט, אבל אני רוצה להתייחס למצווה אחת או לדין אחד שהוא מאוד מחודש, והוא דינם של עדים זוממים. כתוב בתורה, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון או לכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ומהפסוק הבא, מתחיל הנושא שעדים זוממים, כי יקום עד חמס באיש, לענות בו שרה. ומה כתוב על עדים זוממים וכולי, דרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו. והעונש, ועשיתם לו כאשר זרום לעשות לאחיו, וירתע הרע מקרבך. שנים רבות התקשיתי, מדוע התורה מקדימה, לפרשת עדים זוממים את המילים על פי שני עדים, על פי שלושה עדים יקום דבר. על הפסוק זה הוא יוצא דופן שהוא עוסק בעדים כשרים. על פי שניים או שלושה עדים יקום דבר, עדים כשרים. איך התורה, למה התורה מקדימה את זה לעדים זוממים? יהודי, תתחיל העניין, תתחיל לדבר מהפסוק, כי יקום עד חמס באיש. משם זה מתחיל. כן, אז אני תירסתי את הקושיה הזאת בערך בדרך שלך, בערך, על פי ההגדרה שהתורה מלמדת אותנו להגדיר את הדברים מתוך הפסוקים עצמם. אם התורה הייתה מתחילה מהמילים, כי יקום עד חמס באיש, לענות בו שרה, דרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, ועשיתם לא כאשר זמם. הכל בלשון יחיד. סבורים היינו. סבורים היינו שעד זומם זה אפילו בעד אחד, אבל זה לא ככה. עד זומם זה רק שהוזמו שני עדים. מדוע? הן בממון והן בנפשות צריך שני עדים. אז התורה אומרת כך, דע לך, התורה מקדימה ואומרת הקדמה. דע לך, מה שאני אגיד עוד מעט, כי יקום עד חמס באיש, ונגיד דרשו שותים את הביני, עד שקר העד, מה אני מתכוונת? לעד, והוא יחיד, עד אחד, או מתכוון למושג עדות? אומר רש"י, כל מקום שנאמר עד, הרי כאן שניים. עד זה המושג עדות. לכן התורה מקדימה ואומרת, לא יקום עד אחד באיש, פה זה באמת עד אחד, במספר, על פי שני עדים, שעדים יקום דבר. אוקיי, אז הקדמתי לך שלעדות צריך שני עדים. אחרי הקדמה הזאת, אפשר ללחוץ על הסטארטר, נתחיל לנסוע לפרשת עדים זוממים, ואפשר, מעכשיו אנו יודעים את מילת הקוד, שכי יקום עד חמס באיש, הכוונה עדות חמס, והנה עד שקר העד, הכוונה עדות, וכו' וכו'. ושאלה גדולה היא באמת, איך הכתובים מתפרשים, איך השופטים דורשים ויודעים, והנה עד שקר העד, שקר ענה באחיו, איך הם יודעים שזה שקר? שראים, יבואו עדים אחרים ויגידו, לא כך היה מעשה, כך היה מעשה. למשל, זה אומר לבא מנו $1,000, זה אומר לא לבא $1,000. זה אומר לא לבא $1,000, לבא 1,000 ינים יפנים. לא 1,000 ינים יפנים, אלא 1,000 שקל. אז זה הכחשה. אם זה הכחשה, אז ידוע הכלל תרי ותרי. אי אפשר להאמין לאלו יותר מלאלו. איך יכול להיות הפסוק? דרשו השופטים היטב. והנה עד שקר העד, והנה לשון בירור, התברר לבית הדין ששקר ענה באחיו, קיבלו חז"ל שהפסוקים מתפרשים בהזמה. מהי הזמה? שאומרים להם העדים השניים לראשונים, לא מכחישים אותם על העובדות, אומרים העובדות, אולי נכונות, אולי לא, אבל אימנו הייתם במקום פלוני. באופן זה שאומרים אימנו הייתם במקום פלוני, האמינה התורה לאחרונים. שאלת השאלה, למה האמינה התורה לאחרונים, כשאחרונים אומרים אימנו הייתם במקום פלוני, הרי הראשונים אומרים להם לא, היינו במקום האירוע, לא במקום אחר. למשל, שניים הראשונים אומרים, ראינו הלוואה בתל אביב יפו, שדרות רוטשילד ליד הבימה, ראינו שהוא הלווה לו 5,000 שקל, אז ראינו שהוא הלווה לו. הם אומרים לא, באותו יום, באותו שעה, ביום חמישי ב-9 בבוקר, הייתם איתנו במעגן של הסירות באילת, מקום אחר, אז לא ייתכן שהייתם בתל אביב. אז המעשה היה או לא היה? יכול להיות שהמעשה היה, יכול להיות שלא, כנ"ל ברצח, כנ"ל בכל עדות אחרת, אז זה נקרא הזמה. אז למה התורה האמינה לעדים האחרונים יותר מהראשונים? אז באמת בגמרא מופיע ביטוי שזה גזרת הכתוב, עד זומם חידוש הוא. אבל הטור מסביר את החידוש. מה החידוש בדבר? משל למה הדבר דומה? אם יבואו שני עדים שניים ויגידו על הראשונים, אתם פסולים לעדות, כי אתם חיללתם שבת, או כי אתם פרצתם בנק, או כי אתם גנבתם באישון לילה ואפלה כסף מאישה אלמנה. אז אתם פסולים לעדות, כי אתם עוסקים בעבירות אלימות. אתם פסולים לעדות. ואם הראשונים יכחישו ויגידו, לא, צדיקים אנחנו, לומדי תורה אנחנו, מה פתאום, אתם גנבים. אז למי התורה האמינה? האמינה התורה באופן זה לאחרונים, זה פשיטה. כי האחרונים מעידים על גופם של הראשונים. כיוון שמעידים על גופם של הראשונים, לפיכך האמינה התורה לאחרונים. אז גם בהזמה, אומר הטור, זה אותו רעיון. האחרונים כאילו אומרים לראשונים, אתם לא הייתם באותו מקום של האירוע, אלא איפה הייתם? הייתם במקום אחר. זאת אומרת, שבקשר לאירוע, מה שאתם אומרים שהייתם שם, אתם משקרים, אתם שקרנים. אם אתם שקרנים, אתם פסולים לעדות. נמצא שהאחרונים נעשו כמעידים על גופם של ראשונים. ובזאת, הראשונים הם בעלי דבר, ואינם זכאים להגן על עצמם בהכחשה, ולומר, אימנו, אנחנו כן היינו שם. כלומר, לפי זה ההבדל בין הכחשה להזמה הוא שבהכחשה עוסקים על אודות המקרה, אם היה כך או כך, אם הוא כן הרג אותו או לא הרג אותו, אם בגדיו היו שחורים או לבנים, אז עוסקים בדברים שהם מחוץ לגופם של העדים. ובזה הן האחרונים נמנים והן הראשונים נמנים, כלומר נמנות שווה, לכן כל הכחשה היא גדר תרי ותרי, שקול, מצב ספקי. אבל בהזמה האחרונים מעידים על גופם של הראשונים, ופוסלים אותם, אומרים, אתם שקרנים, ובזאת נעשים הראשונים כבעלי דברים להגן על עצמם. וכידוע שבעל דבר אין לו משקל מול העדים המעידים כנגדו, ואז האמינה התורה לאחרונים, כללו של דבר, זו גזרת הכתוב או גזרת השליט, כמו שמתבטא הרמב"ן. רציתי לעמוד היום בשיחתנו על דין מיוחד שיש בדין זוממים, והוא דבר קצת תמוה, שאותו דרשו חז"ל מהפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. מהביטוי זמם לעשות, משמע שהוא רק זמם לעשות, ועדיין לא עשה. ואם כבר עשה, במסכת מכות אמרו בדף אי עמוד ב', וכאן אמרו, הרגו אין נהרגים. הרגו אין נהרגים. יש ראשונים שלומדים את זה מהביטוי כאשר זמם ולא כאשר עשה, ויש ראשונים שלומדים את זה מהביטוי, כמו שהסברתי, כאשר זמם לעשות ועדיין לא עשה. איך שלא יהיה, העדים האחרונים, העדים הראשונים, לא נענשים כאשר עשה. זה אחד הדברים הכי מופלאים שיש בתורה, שהרי אם כאשר הם רק זממו, אתה מעניש אותם על זמימתם הרעה, וזה דבר פלא, שמענישים אדם על זמימה, רק על רצון להרוג, אלא כבר התשובה לזה שהתורה אומרת, ונשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. כלומר, שהעונש שעדים זומים הוא למטרת הרתעה, כדי שמערכת המשפט תהיה אמינה ולא יהיה שקרים, על משום ההרתעה שבדבר מענישים אותם על זמימתם. אבל לכאורה קל וחומר הדברים, אם כאשר זמם חייב, כאשר עשה, לא כל שכן. אז אם כאשר זמם הוא חייב, כאשר עשה הוא גם זמם וגם עשה, על אחת כמה וכמה, אז למה אמרו הרגו אין נהרגים? זה אחד הדברים הכי מופלאים, עד שהתנא במשנה שואל את השאלה הזאת במסכת מכות ה' עמוד ב', מדוע יש כלל כזה שנאמר בו הרגו, אין נהרגים, והוא אומר, לימדתנו רבינו, אין עונשים מן הדין. לא מענישים מן הדין. אמנם זה קל וחומר, לא מענישים מן הדין. אבל עדיין הדבר נשאר תמוה ומנוגד לשכל הפשוט. למה לא מענישים מן הדין? ככה כתוב במכות. בריבי אומר, לא הרגו, נהרגים. הרגו, אין נהרגים. אמר לו אביו, בני, לאו קל וחומר הוא? אמר לו, לימדתנו רבינו, שאין עונשים מן הדין. והשאלה היא באמת, מדוע? מדוע, אם כאשר זבם לעשות לאחיו, חייבים, אז כאשר עשה, הלכת כמה וכמה. זה אחד הדברים הכי תמוהים. אני אציג שתי תשובות, שונות אחת מחברתה לגמרי. תשובה אחת, מצינו בדברי הרמב"ן על הפרשה, ואני בא להסביר את דבריו. הרמב"ן אומר כך, והטעם בזה, הוא נזקק להגיד והטעם בזה, כי הקושי גלוי לכל העמים, אומר הרמב"ן כך, בעבור, כי משפט העדים הזוממים הוא בגזרת השליט. כלומר זה גזרת מלך מלכי המלכים, שרי הם שניים ושניים, והנה, כאשר יבואו שניים ויעיד על ראובן שהרג את הנפש, והם יעידו שאכן הרג את הנפש, אז מה אני אומר? ויבואו שניים אחרים ויזימו אותם מעדותם, ציווה הכתוב שיהרגו את העדים המזימים. למה? כי בזכותו של ראובן שהיה נקי וצדיק במעשה הזה, אילו היה רשע בן מוות, לא הצילו השם מיד בית דין, כאשר אמר כי לא הצדיק רשע. אז אם הוא ניצל והעדים באו, הצילו אותו. סימן שלא מגיע לו למות. אבל פה בא המשפט המפתיע בדברי הרמב"ן, שאני מתאמץ כבר הרבה שנים להבין אותו. אבל אם נהרג ראובן, הנידון נהרג. מתאר לעצמנו, מחסום רכבת שירד. העדים המזימים רצים, נוסעים במהירות של 100 קמ"ש בשטח עירוני, שמעו שיש כאן עדות שקר, והם רוצים להזים את העדים, והנה מחסום הרכבת ירד עקב תקלה, אין שום רכבת, הם רוצים לעבור, אי אפשר לעבור, כולם צופרים, משטרה, אין, אי אפשר להגיע לבית הדין. בינתיים כבר הנידון יוצא להרג, והסוס רץ, ועלה מניף בסודרים, כמו שכתוב במסכת סנהדרין, והעדים הם, היום היינו אומרים, מה הבעיה? שלחו אס-אמס, אנחנו עוד מעט עומדים להגיע. אבל נגיד, אין להם אס-אמס, אין להם את הסלולרי של הדיינים, דיינים לא מוסרים את הסלולרי. בקיצור, איחרו את הרכבת. לא היה רכבת, ירד המחסום, ואז ראובן נהרג. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה שיהרג אותו פלוני? הרי בסוף, אחרי שעה הם באו והזימו את העדים, אמרו, אימנו, הייתם מקום פלוני, עדות שלכם שקר. אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים. נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים, זה אמת. למה? כי הוא בעוונו מת. ואילו היה צדיק, לא יעזבנו השם בידם, כמו שאמר הכתוב, השם לא יעזבנו בידו, ולא ירשיענו בישפטו. אז אם היה צדיק, השם היה מציל אותו. הטעם הראשון של הרמב"ן מצד הנידון, לו היה צדיק, היה ניצל. ועוד על השופטים, שלא ייתן השופטים, שלא ייתן השם את השופטים הצדיקים, העומדים לפניו לשפוך דם נקי, למה? כי המשפט לאלוהים הוא. ובקרב אלוהים ישפוט. מתי אמרנו בקרב אלוהים ישפוט? היום בשיר של יום. אז אם כן, הפסוק הזה מביא הרמב"ן כראיה שהקדוש ברוך הוא מתערב במהלך של בית הדין. והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים עמהם בדבר המשפט. וזהו הטעם של הכתוב, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. בוקר טוב חתן, בוקר טוב. מזל טוב, בוקר טוב. וזה טעם ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, כי לפני השם הם עומדים בבואם לפני הכהנים והשופטים, והוא ינחם בדרך אמת. והרמב"ן הזה הוא דבר פלא. מה הרמב"ן אומר? שאם הדבר אמת, נחשוב, אם הוא נהרג, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים. אבל זה פלא. אמרו לראשונים, לא הייתם בתל אביב בשדרות רוטשילד, הייתם איתנו במעגן הסירות באילת. זאת אומרת, אתם לא ראיתם. אז איך פירוש הדבר, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו הראשונים? אז התווכחתי עם הרבה אנשים, כמה אנשים אמרו לי, תשמע, זה לא הפירוש בדיוק ככה, זה הוא השם בגלל הרשעות קודמות. יש לו תיק. איפה תיק? אצל מלך המלכי המלכים, יש לו מחשב גדול, במחשב שלו כתוב הרשעות קודמות. אבל זה לא לשון הרמב"ן, הרמב"ן כותב, נקריא שוב את הלשון, אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר עידו עליו הראשונים, כי הוא בעוונו מת. אז מה זה נחשוב שהיה אמת? הראשונים העידו אמת, על הראשונים לא העידו אמת, שהרי הראשונים הוזמו, והם לא היו שם. פירוש הדבר הוא פשוט מאוד. איך קורית באמת הזמה? אחד האופנים של הזמה יכול להיות דבר כזה. שניים ראו רצח, והם רוצים להעיד בבדין. אני אומר, אנחנו מכירים את האנשים וזה, אנחנו קצת קרובי משפחה, לא רוצים להסתבך. הולכים לשני חברים שלהם, אומרים להם, תשמעו, כך וכך וכך היה, אנו נמנעים מלהעיד מסיבות אישיות, אתם לכו, תעידו בדבר הזה. מלמדים אותם את הכל בעל פה וזה וזה וזה, הכל להגיד, והשניים מתקלטים את זה כמו מזמור שיר ליום השבת, כמו שמן המור. הולך הכל למישרין. חוץ לדבר אחד הם שכחו, שבאותו תאריך הם היו במקום אחר, ומישהו ראה אותם, באים השניים מזימים אותם. עכשיו כשהשניים מזימים את העדים, האם באמת זה אומר שהמעשה הזה לא היה? בכל הזמה זה לא אומר שהמעשה הזה לא היה. ייתכן במעשה קרה, כמו שתיארתי, ועדים אחרים ראו את זה, אבל הם לא ראו. אז מדוע מענישים אותם? בגלל שהם לא ראו. אבל האם המעשה היה או לא היה? כמו שאמרת נכון הסבר, המעשה היה. אז איך יודעים אם מעשה היה או מעשה לא היה? איך נדע את הדבר? תשובה, נראה מה קרה באמת. אם מחסום הרכבת ירד והם נעצרו ולא יכלו להגיע ונהרג ראובן, מה נגיד? או, לבדין היה היום תאונת עבודה, בדין נכשל. מה בדין נכשל? אפילו חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אכל שאינו מאוסר. אז בדין יאכלו שאינו מאוסר, בדין יוציאו אדם להורג? לא. אלוהים ניצב בעדת כל, בקרב אלוהים ישפוט. לכן, אם בדין הוציא אותו להורג, אני מסכים רבי יוסף שזה יכול להיות בגלל הרשעות קודמות, יכול להיות גם וגם, יכול להיות גם, אבל הרמב"ן אומר גם בגלל זה שהיה אמת מה שהעידו הראשונים. אז מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר מאוד מעניין. כשאני מסתכל על שני מקרים, ואני משווה אחד לעומת השני בשכל אנושי ובשכל של התורה, ואני רוצה להוציא מהדבר הזה מסקנות. יש שכל אנושי ויש שכל התורה. בשכל אנושי, אני אומר שני מקרים. זמם ועשה. מה יותר חמור? בעיניי, זמם יותר קל. עשה יותר חמור. זה מה ששאל אותו. אם זמם חייב, עשה לא כל שכן שחייב. בעיניי, עשה יותר חייב. אומר הרמב"ן, לא. תסתכל מה קרה. אם עשה, הוא נהרג. אם הוא נהרג, היה מגיע לו. אם היה מגיע לו, סימן שמעשה היה. אם המעשה היה נמצא שהעדים הזוממים הם רשעים, אבל הם העלילו על אדם שהוא כן חייב. לעומת זאת, אם הוא יצא זכאי, והמחסום הרכבת לא ירד, והם באו בזמן ומנעו את הריגתו, הם העלילו על אדם זכאי. עלילה לעומת עלילה. עלילה לעומת עלילה. עדות שקר לעומת עדות שקר. עדות שקר שווה בכל המקרים, או להעליל על אדם זכאי הרבה יותר חמור מלהעליל על אדם חייב. אז אמנם מצד העדים זה עבירה של עדות שקר במה שהם העלילו, אבל לא על אדם שהוא הרי נהרג והיה ראוי להרג, כי המעשה באמת היה אמת. כי אמרנו שבכל הזמה כשאומרים ממנו הייתם, הם לא מתייחסים אם המעשה היה או לא היה. אז המעשה יכול להיות שעשה, שנעשה, ואם נעשה מעשה, אז העדים באמת העלילו על אדם שהוא חייב. אז מה יותר חמור? מתי גזרה התורה מיתה? התורה גזרה מיתה אם העלילו על אדם זכאי, ולא העלילו על אדם חייב. וזה רואים, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי. הסתכלות האדם, הסתכלות הבורא יתברך. הסתכלות האדם, באופן פשוט, זמם חייב, עשה לו כל שכן, עשה יותר חמור מזמם. והרמב"ן אומר לו, אם הוא נהרג, סימן שהיה ראוי להרג. אז הם העלילו על אדם שראוי להרג. ואילו אם הוא לא נהרג, העלילו על אדם שהוא חף מפשע. אז מה יותר חמור? הפוך, הקל חמור והחמור קל. אם נהרג, היה ראוי. אם היה ראוי, הם אלינו עלילה, אבל האדם חייב, אז זה יותר קל. יוצא שהרגו, אין הרגים כי הרגו יותר קל. ולא הרגו, זה יותר חמור. כלומר, הרמב"ן בפירושו מסביר, הופך את היוצרות, שלמה לא עונשים מן הדין, כי באמת, אולי יש פרחה, אולי זה בית הפוך. במקרה דנן, זה בדיוק הפוך. שאם הרגו, זה קל, לעומת לא הרגו, שזה חמור. ומדוע? כי לא הרגו, הם ניסו להעליל על אדם זכאי, והרגו, העלילו על אדם חייב. זה הסבר מאוד מעניין של הרמב"ן, וזה כנראה הולך לפי הקו, יש שאלה למה לא עונשים מן הדין. הרי לא עונשים מן הדין זה כלל בכל התורה כולה. אז למה לא עונשים מן הדין? למה עונשים? כן, לא עונשים מן הדין. למה לא עונשים מן הדין? קל וחומר. קל וחומר. שמה אתה מתכוון, אבי ירוק ירק זה קל וחומר. מה? ואז מה? נו. טוב, נחזור על שאלת רבי יעקב למען כל הציבור. רבי יעקב שואל, כתוב, אבי ירוק לפניך תקיים שירת יעים. אומרים חזל, היה ראוי קל וחומר לשכינה 14 יום. הגדול הבא מן הדין להיות כנידון. אבל סימן שמענישים מכוח קל וחומר של רבי יעקב, הרי אמרנו אין עונשים מן הדין, אז אני חושב שזו התשובה מה שיוצא הכלל לפי רמב"ן. לפי רמב"ן, איך הרמב"ן יסביר את הכלל אין עונשים מן הדין? יש טעם בראשונים, שמה יש פרחה. שמה יש פרחה. מה זה הפרחה כאן? הנה ראית, החמור קל והקל חמור. למי אומרים שמה יש פרחה? לאדם. אתה מסתכל בעיני בשר ודם. לא דרכם דרכי, לא מחשבותי מחשבותיכם, שמה יש פרחה. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת אם יש פרחה או אין פרחה. אז אם הקדוש ברוך הוא רשאי לענוש מן הדין, תשובה כן, הוא יודע שאין פרחה. אז לכן נהן שם מרים, קל וחומר, שבעה ימים. רציתי לתת טעם נוסף, חוץ מהרמב"ן, טעם נוסף, טעם אחר בכיוון אחר לגמרי, על פי דברי המערשה בסנדרין. יש מערשה בסנדרין מאוד מעניין, שמדבר על נותן מזרו למולך. הגמרא אומרת שאם נותן מזרו למולך, אז כתוב, כי מזרו נתן למולך. דרשו חז"ל, מזרו ולא כל זרו. דיינו, האחד היה לו 10 בנים, העביר 9 למולך ואחד השאיר. חייב. חייב מיתה, כמו שכתוב בסוף ויקרא. אבל אם העביר את כל 10 בניו למולך, פטור. כי כתוב, מי זרעך נותן להעביר למולך? מי זרעו ולא כל זרעו. הקשו המינים לספר מצוות גדול. איך ייתכן בתורה תגיד דבר כזה? אם העביר מקצת זרו, חייב, אז העביר כל זרו, קל וחומר שחייב. אמר לו, אין עונשים מן הדין. אבל זה פלא, בתוך 10 יש גם 9, אז אם העביר 9 בנים, חייב 10 בנים, למה פטור? אז יש טעם של ספר מצוות גדול, שאומר שעונשי התורה הם רחמים. כי הם כפרה על האדם. אדם שעשה חטא כל כך חמור, הכפרה שלו בזה היא שהוא ימות. לכן מחויבי מיתות מתוודים. למה? כי המיתתם זו כפרתם. האם כל אחד זכאי לכפרה, או יש אדם שנאמר עליו, גדול אבוני מנסו. אתה לא זכאי לכפרה. כבר אין לך אפשרות להתכפר יותר. אתה לא זכאי. ננעל בפניך דלתי התשובה, דלתי הכפרה. זה מעביר כל זרעו למולך. כבר אתה לא זכאי לכפרה, לכן לא הורגים אותו. נמצא שלא הורגים אותו לחומרת מעשיו, כי כבר הוא לא זכאי לכפרה. אומר המערשה, ובכי נראה לי ליתן טעם להד אמרינן בכל דוכתא שאין עונשים מן הדין, מערשה בסנהדרין סמך ד', למה? כי גדול עוונו מנשוא. לפי הצד הזה, אז באמת אנחנו מסתכלים שהקל הוא קל, וחמור חמור, רק אתה רוצה שהחמור יתכפר בעונש של הקל. אנחנו אומרים לא, ייתכן ולקל נתנה התורה אפשרות עונש ואפשרות כפרה. אבל לחמור לא נתנה התורה כבר אפשרות של הכפרה. למה? כי כפרה, כבר אין לו כפרה, גדול עוונו מנשוא. ככה מפרש המהרש"א בסנהדרין. אז בוקר טוב. אז לפי הטעם הזה של המהרש"א, ניתן להסביר את הכתוב אצלנו בצורה אחרת מהרמב"ן, בעוד קו. באמת, הרגו יותר חמור. הרגו יותר חמור מאשר רק זממו. כאשר זמם זה קל. כאשר הרגו זה יותר חמור. אז למה לא נענשים? אין עונשים מן הדין. מה זה לא עונשים מן הדין? גדול עוונו מנשוא שאין לו כפרה, שאין עונשי התורה נקמות, אלא כפרה. כן, מה אני רוצה רק לומר? רואים מכאן שכל האדם ושכל התורה. שאדם זה יתקרב לשכל התורה, אבל לולי שגילו לנו חז"ל פשר הדברים, קשה לעמוד על פשר הדברים הללו. אז לכן יש כאן שתי דרכים שונות, אחת מחברתה. כלומר, אנחנו דיברנו היום על השאלה, מדוע כאשר זמם נענש וכאשר עשה לא נענש, אז שני הסברים לדבר. ההסברים חלוקים ביסוד השיטה, מה יותר חמור, כאשר זמם או כאשר עשה. ההסבר הראשון אומר, כאשר זמם יותר חמור, כי כאשר זמם זממו על אדם נקי, נקי וצדיק אל תהרוג. ואם הוא נהרג, סימן שהיה מגיע לו להרג, אז הם זממו על אדם רשע. אדם רשע, עונשם קל יותר, לכן לא נענשים. זה לא אומר שהם ילכו ויחגגו, אלא מה יקרה להם? הם יעברו תחת הגשר וכולי, כמו הסיפור כאשר והשם ינה לידו, תחת הסולם וכולי. וההסבר השני אומר, באמת כאשר זמם הוא קל, כאשר עשה יותר חמור, אם כאשר זמם חייב, כאשר עשה לו כל שכן, אלא אין עונשי התורה נקמה, אלא כפרה. והקל זכאי לכפרה, וחמור לא. ולפי זה אפשר להסביר מה שכתוב בכמה ראשונים, שבממון עונשים מן הדין. כי ממון אין מטרתו לכפרה, וממון כוונה קודם כל פיצוי לשני. אז אדם לא יכול להגיד, אני עשיתי משהו, לא אתן פיצוי לשני, שמא אין לי כפרה. אדרבה, תן לשני את הפיצוי שמגיע לו, ולכן בממון עונשים מן הדין. טוב, דיברנו על הנושא של עדים זוהמים, וכעת נעבור לסוגיה שלנו, פרק הקודם. מי שרצה להוסיף או להעיר יכול לשאול.